טוב רבותיי, אנחנו ממשיכים. התחלנו את נושא השידוכים, אנחנו ממשיכים בנושא. התחלנו במתווה המשולש, שהחלק הראשון שלו הוא הגדרת מטרות. מה המטרה של חיי הנישואין בכלל? מה הזוג רוצה? האם הם רוצים את אותה מטרה? האם סדרי העדיפויות שלהם זהים? שלא להיכנס למצב שבחור נחמד ובחורה נחמדה, וברגע שצריך להחליט החלטות, הם הולכים משני כיוונים שונים. או יותר מסובך, לא בשני כיוונים שונים, באותו כיוון, אבל בשני אופנים שונים. הוא רוצה תורה ועבודה, והיא רוצה עבודה ותורה. הוא רוצה צבא וחיים, חיי משפחה, והיא רוצה חיי משפחה וצבא. היה לי מקרה כזה, בדיוק, סיפר לי תלמיד. בחור קצין בסדיר, קרבי. הציעו לו בחורה, הסבר, אמרו לו בחורה, הנה מדובר בקצין קרבי, הבחור שעוד בעזרת השם יש לו עתיד בשירות הצבאי. והם מתחילים לפגש ולדבר על כל מיני נושאים, והוא אומר לי, תראה, לא הכל נראה אותו הדבר, אבל אני עדיין בבירור. פתאום הבא אליי, הפסקתי. אמרתי לו, מה קרה? והתחלנו לדבר על הצבא, לגמרי הייתי בעיה ברור לי, היא יודעת שאני בצבא ואני רוצה להמשיך בצבא, כך מי שהציע את השידוך המעלה. ואז הוא אומר לה, את יודעת, הרי אני עכשיו חתום לשלוש שנים קדימה, ואחר כך אני מקווה גם כן להמשיך, אבל כמובן נדבר על זה בינינו. הוא אומר, מה, אחרי שלוש שנים אתה תמשיך? בכלל, מבחינתי, בשום פנים ואופן. הוא אומר לה, אין אפילו אופציה כזאת? את אפילו לא מעלה על דעתך אפשרות כזאת? היא אומרת, לא, בכלל לא. אין על מה לדבר. מה שהיהודי הזה רוצה בחיים, זה לא מה שהיא רוצה בחיים. שני יהודים טובים, אנשים נחמדים, אידיאליסטים, בעלי מידות טובות. אפילו היה מספיק דמיון באישיות ובכיוון כדי שאנשים אמרו, הנה, יש איזה רעיון טוב, בוא נציע. לא הייתה הצעה סתם, ממש חיפשו משהו מתאים. אבל כשהמטרה שונה, המטרה של החיים, הכיוון, הפרקטי אפילו, אז אין פה על מה לדבר. ברוך השם שהם גילו את זה מוקדם, כי אחר כך הם היו מגלים את זה מאוחר. אז לאחד הצדדים היה מפח נפש מאוד גדול. הנה, כבר אני קשור לבחורה הזאת, ואני צריך לוותר על התפקיד שאני התכוונתי למלא בחיים. או אני קשורה לבחור הזה, ואני צריכה לוותר על מה שאני רציתי בחיי משפחה. שתי המטרות טובות, אין פה משהו פסול, נכון, שבאוי, שאם, כן, אם בחורה מתחתנת עם בחור שיכול להיות קצין, להגן על עם ישראל, שתהיה לה את המסירות נפש והיכולת לעמוד בזה ולתת לו גיבוי ולעזור לו ולתמוך בו ולהחזיק את הבית כשהוא לא נמצא, אבל באמת, לא כל אחת יכולה לעשות את זה. אז בוודאי שאנחנו לא מדברים כאן על משהו פסול. אדם צריך להכיר את הכוחות שלו, להכיר את האפשרויות שלו. אבל ודאי שחייבים לברר את הדברים האלה לפני כן, וליצור תיאום בין המטרות של שני בני הזוג. לא לדבר על מה שדיברנו בשיעורים הראשונים, המטרות העקרוניות הגדולות של עבודת השם וקיום מצוות, שיהיה מובן שהולכים לאותו כיוון. לא שהבחור יגיד, טוב, תראי, אנחנו צריכים לראות בדיוק מבחינה הלכתית את ה... היא אומרת, מה פתאום? אני לא רציתי לשאול הלכה בדברים כאלה. אני לא עומדת בזה. או הפוך, בדיוק, כן? שהבחורה רוצה לדקדק בהלכות, והבחור אומר, אני לא מסוגל לעמוד בזה. זאת לא מטרה משותפת בחיים. אז זה השלב הראשון של המטרות. אני חוזר כאן בקיצור. השלב השני, אנחנו מדברים על סגנון החיים. סגנון החיים כולל את הכל, אבל בצורה מפורטת. אנחנו משקיעים בפגישות כדי ללבן איך יראה הבית המשותף שלנו, אם הוא יהיה משותף. אנחנו לא משקיעים זמן בפגישות ויוצאים לבלות. זאת לא המטרה. אנחנו רוצים שהפגישות תהיה נעימות, שהשיחה תהיה זורמת, שזה לא יהיה חקירה חס וחלילה. ודאי, צריך שיחה נעימה, צריך חקירות, צריך הרגשה טובה, לפעמים הולכים לאיזה מקום כדי שהרגשה תהיה טובה. אבל המטרה, הפגישה היא ייעודית, ממוקדת. ואחרי שביררנו את המטרות העיקריות, אנחנו מבררים את סגנון החיים. יש בן אדם שמחפש סגנון של עושר, הוא אומר, אני רוצה לעבוד את השם מתוך הרבה כסף. אם הכסף הוא כסף קשה, הוא יש לו כישרון, והוא לא פוגע באידיאלים אחרים, יכול להיות שזה באמת סגנון החיים שלו. אבל אם יבוא מישהו אחר ויגיד, אני, עזוב אותי, כסף זה לא הנושא, אני רוצה כמה שיותר להשקיע זמן באידיאל שלי. אחד יש לו אידיאל של תורה, שני יש לו אידיאל של התיישבות, שלישי יש לו אידיאל של הצבא, מישהו, יש הרבה אידיאלים בחיים. אז יכול להיות הבדל מאוד גדול בין בני הזוג בסגנון החיים. וכמובן זאת רק דוגמה אחת מהבי, יש חינוך ילדים, יש את המקום של האיש והאישה בבית, יש אפילו סגנונות קטנים, כמה להרח, כמה להיות בבית, כמה לצאת מהבית, כל מיני דברים בסגנון החיים, אפילו הקצב האישי, שזה מהר וזה איטי, זאת מהירה, וזה, כן, זה הולך לאט. כל הדברים האלה צריך ללבן ולראות, אין שני אנשים זהים. אנחנו משתדלים שיהיה כמה שיותר מצב של התאמה בין בני הזוג, ושיכירו אחד את השני וידע מה הם צריכים לספוג, מה הם צריכים להתרגל לשוני שבשני. שלב השלישי, הגענו שבוע שעבר לנושא של הרגש. הדגשנו שנושא של הרגש בשבילנו, בימינו, הוא נושא חשוב מאוד, מרכזי מאוד, אבל לא לעשות אותו למרכזי מדי. תוך כדי הליבון של הנושאים שאמרנו קודם בפגישות, רוב הזוגות מרגישים, הולך ומתפתח רגש, נעים, חיבור, קשר, הרגשה שרוצים אחד את השני. שוב, הפגישות הן לא לשם בילוי. הזכרתי אפשרות שכשהרגש תקוע, אפשר להשתמש בפגישות שמכוונות במיוחד לפתח את הרגשות. זה במיעוט של המקרים ובמיעוט של הפגישות. בהרבה מקרים בכלל לא צריך את זה, ברוב המקרים בכלל לא צריך את זה, וגם במקרים שצריך את זה, צריך קודם כל לסיים, ללבן את כל הנושאים, את כל השותפות, כל הדברים המשותפים, ורק אחר כך, אם הרגש עדיין לא התפתח, להשקיע תקופה מסוימת של פגישות, כמה שפחות, אם לא צריך יותר, בצד הרגשי. כן, מה רצית לשאול? קודם כל, אני לא בטוח שזה גבוע שיש קרח בהתחלה. שני אנשים צעירים שלא מכירים אחד את השני, קודם כל תבדקו עניינית אם באמת אתם, יש בסיס להמשיך. יכול להיות מצב שאומרים, תראו, אנחנו תקועים כבר בהתחלה. למה תקועים כבר בהתחלה? כי אנחנו לא מצליחים להיפתח, לא מצליחים לזרום. בדרך כלל הפתרון לדבר כזה הוא לא בילוי אלא סבלנות, כי צריך לקחת בחשבון שאם אתה נפגש, וזה קורה הרבה בחברה שלנו, אתה נפגש עם בחורה שקיבלה חינוך טוב. מה אני קורא חינוך טוב? חינכו אותה בדרך הטובה שהחברה לא צריכה להיות מעורבת בנים ובנות ביחד. ככה דרכת התורה, כך אומרים כל הרבנים, כך צריך להיות. וממילא בחורה שקיבלה חינוך תורני טוב אף פעם לא ישבה ודיברה עם בן. חינכו אותה שזה לא יפה. מה את עושה? תדבר עם בנות. מה את מדברת עם בן? אז היא עכשיו צריכה לשבת, אתה בן, והיא צריכה לשבת ולדבר איתך. היא מתביישת קצת. היא יודעת שזה עניין מאוד רציני, של נישואין והכל. היא לא תמיד נינוחה בהתחלה וזורמת. צריך סבלנות, צריך לתת לה זמן, צריך לדבר, להמשיך לדבר. לפעמים הבחור צריך לשאת את רוב היוזמה, את רוב האחריות של היוזמה בשיחה. אבל אין בזה חיסרון. אם היא תרגיש שהדברים באמת מתאימים, היא תיפתח, תהיה פתיחות, השיחה תתחיל לזרום והדברים יהיו טובים. אם יש מצב שנראה שיש פה דבר חיובי וטוב, אבל איכשהו בכל זאת היא לא מצליחה להיפתח, אני חושב שזאת אחת הדוגמאות שצריך להתייעץ. בכלל לא צריך לחשוש מהתייעצויות בענייני שידוכים, צריך ללכת לאנשים שהם מציניים, עם ניסיון, לא סתם ללכת לחבר שהוא יש לו מקסימום ניסיון שמה שהוא עבר ומה שאולי עוד חבר אחד עבר. צריך ללכת לאנשים שהם באמת בעלי ניסיון בהדרכה בתחום הזה ואפשר להתייעץ איתם. לכן אמרתי, בדרך כלל רוב הפגישות ואולי כולן לא אמורות להיות פגישות חווייתיות, לא אמורות להיות פגישות של בילוי, אלא אמורות להיות פגישות של בדיקה וליבון של הדברים המשותפים, לגלות אם באמת יש לנו מספיק בסיס משותף. ועוד רגע, ברוך אתה אדוני אלינו מלך עולם שהכל נהיה בדברו, תודה רבה למי שהביא. אנחנו גם הערנו על זה שבוע שעבר, שיש בעיה היום שאנשים מפונקים מדי מבחינה רגשית. בן אדם מחפש בדיוק על השפיץ את האופי הרגשי הזה שהוא ככה, או הוא קיבה ככה. יש לפעמים אנשים מחפשים את ההפך מהם. אני עצוב, אני חייב בחורה שמחה. אם היא לא מספיק שמחה, אני לא אסכים. היא צריכה להוציא אותי מהעצבות שלי. רבותיי, אם אתם תחפשו מתכון מפורט ומדויק לבחורה שאתם חושבים שבדיוק היא מתאימה לכם, רוב הסיכוי שלא תתחתנו בכלל. וזאת הסיבה באמת שאנשים מאחרים היום להתחתן, כי הם מחפשים ומחפשים וחושבים שהם חייבים בדיוק את המתכון הזה. על הדבר הזה, על גבי הדבר הזה, רציתי להמשיך בשיעור היום. כיוון שיש שני כוחות בנפש. אנחנו שבוע שעבר דיברנו על כוח הרגש. הרחבנו קצת מהמקום של הרגש, איך מתייחסים לרגש, אפשר לפתח רגשות. יש עוד כוח חשוב באדם, בנפש האדם, שזה כוח הדמיון. היום, בתרבות המערבית, מאוד מפתחים את כוח הדמיון. יש ספרות, על גבי הספרות יש טלוויזיה, סרטים, אינטרנט, מחשבים, הכל הולך ומתגבר ומתפתח יותר ויותר ויותר. מעודדים בן אדם לעסוק בדמיון, מעריצים בן אדם שהדמיון שלו הולך ומתרחב ומתפתח. הדבר הזה מוגזם מאוד. יש מקום לדמיון מבחינה תורנית, מקום חשוב לדמיון, הוא כוח חשוב בנפש, השאלה היא מה עושים עם הכוח הזה. אני בעבר נתתי כמה שיעורים על נושא הדמיון, יש על זה הרבה מאוד בדברי הרב קוק זצ"ל. חשוב מאוד להבין איך להתייחס לדמיון בימינו, אבל לצורך העניין של היום אני רק אציין באמת את הנקודה הזאת, שהדמיון שנמצא היום בתרבות המערבית הוא דמיון מפותח מדי. מה זה נקרא מפותח מדי? לא שאנחנו חושבים שזה לא טוב שבן אדם יש לו כוח דמיון, אבל תארו לעצמכם מה קורה היום. יש בן אדם קם בבוקר, אדם רגיל, הולך לעבודה, בעבודה קשה לו, קשה לו עם עבודה, אולי קשה לו עם הבוס, עם מי שאחראי עליו. מה הוא עושה? בעבודה הוא אומר, אוי, לא טוב לי, הולך הביתה, ויש לו פתרון נפלא. הוא מדליק את הטלוויזיה, משקיע את עצמו בעולמות דמיוניים, נרגע, טוב לו, שמח, חוזר למחרת לעבודה, לא טוב לו, אבל בסדר, יגיע הביתה וירגע. מה זה? זה בדיוק כמו סמים. ודרך אגב, זה לא הרבה פחות ממכר מסמים. כי אם האדם מסתמך על זה שבמציאות דמיונית, מציאות לא קיימת, מציאות לא אמיתית, שם הוא ירגע, אז פירוש הדבר שהוא לא מתאמץ להצליח במציאות האמיתית. למה שיתאמץ? יש לו כדור הרגעה בבית, הרבה יותר מושך אותו לשבת מול הטלוויזיה מאשר כל מה שהוא יעשה בעבודה. לא צריך להתאמץ. מחנכים ככה ילדים היום מגיל צעיר. לך תוציא ילד מהטלוויזיה ותיקח אותו החוצה לאיזשהו משחק. לא שהוא יראה כדורסל בטלוויזיה, אלא שהוא ישחק כדורסל. יש מצבים שזה פשוט לא הולך. אתה לא מצליח למשוך את הילד החוצה. אלא אם ההורים חכמים ואומרים, שמע ידידי, יש לך גבולות. שעה מול הטלוויזיה, זהו. אין יותר. עכשיו אין לו מה לעשות. הוא צריך לצאת החוצה. טוב, יוצא החוצה, כבר מתחיל לשחק, זה מעניין, זה טוב, הוא מתאמץ. אבל מה עושה בן אדם מבוגר? מי שם לו גבולות? הדמיון העודף, המוגזם, מסיח את דעתו, את ליבו של האדם, לא נותן לו כוח להתאמץ לחיים האמיתיים, וזה מאוד מאוד מסוכן. וזאת מחלה גדולה של החברה המערבית היום. אתם לא יודעים, יש מחקרים על זה, עד כמה הטלוויזיה מושכת בני אדם. אני אומר טלוויזיה בתור ביטוי כללי, כן, היום אנחנו יודעים כמה יש באינטרנט ובכבלים ובכל. אבל יש על זה מחקרים מבהילים. סתם, לתת לכם דוגמה. מספרים שהיה מורה, בית ספר משוכלל, יש טלוויזיה בכל כיתה. הוא לא רצה להקרין משהו בטלוויזיה, אבל ילדים הרעישו. הוא הדליק את הטלוויזיה על ריק. ככה כיוון את הטלוויזיה שאין תוכנית, אין כלום, אבל המסך דולק. כל הילדים השתתקו והסתכלו על המסך. מהפנט. והם המשיכו להסתכל גם שהוא לא הקרין כלום. יש אנשים, גם כן, סיפורים אמיתיים. בן אדם מבוגר ניגש ברחוב לשחקן בסדרת טלוויזיה, אומר לו, תיזהר, שבוע הבא אתה הולך לעשות את הטעות של חייך. אומר, אני רק שחקן, מה אתה רוצה ממני? אני עושה לפי התסמית. לא, 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 אתה חייב להיזהר, אתה עומד לעשות טעות. אנשים מתבלבלים בין המציאות לבין הדמיון. אלה כמובן דוגמאות חריפות, אבל הדוגמאות האלה קיימות מבחינה נפשית רגשית בכל מי שמתרגל להסתמך על המציאות הזאת, להסתמך מבחינת הנפש. כשאנחנו אומרים לבן אדם, אתה יכול להגשים חלום, מה זה אומר הביטוי הזה? כן, זה התפרסם עכשיו בזמן האחרון באמריקה, מי שזה אולי שמע את זה, כי פעם היה שם מנהיג של השחורים באמריקה, שראה, יש לי חלום. מה הוא מתכוון, יש לי חלום? הוא התכוון, יש לי שאיפה. אני רוצה להגיע למצב שיש שוויון זכויות, שלא יהיה הבדל באופן בעייתי בין אדם שנראה ככה, נראה, כן, מה שקוראים לבן, לאדם שנראה מה שקוראים שחור. טוב, שאיפה זה דבר טוב, זה דבר חיובי. גם שאיפה שמפותחת מבחינה דמיונית, זה יכול להיות דבר חיובי. אתה תבוא, תתאר לאנשים, תראו איך זה יהיה כשאתה תלמד תורה, איזה מין בן אדם תהיה, תתאר לו, תשתמש בדמיון. יפה מאוד. לכן, יש צד בחלום שהוא חיובי. החלום, אנחנו מתכוונים, לא חלום שבן אדם ישן, אלא בן אדם חולם, בונה לעצמו איזושהי שאיפה, איזשהו כיוון. אבל גם לדבר הזה יש גבולות. תארו לעצמכם בחור אומר, החלום שלי להיות רופא. זה יפה? זה מצוין. אם הוא מסוגל, הוא יעמוד במבחנים, הוא יתאים את עצמו לעבודה, עבודה קשה להיות רופא, הוא יכול להציל נפשות, זה דבר מצוין. אבל תארו לעצמכם שהבן אדם הזה בא ואומר, יש לי חלום להיות רופא, להציל נפשות, להציל בני אדם. טוב, אם הוא בדיוק יקבל עבודה בחדר מיון, אפילו בחדר מיון, הוא לא כל רגע ממש מציל חיי אדם. צריך לטפל בזה, וצריך לטפל בזה, ויש המון פרטים, יש גם ניירת שצריך למלא. לא, אין לי סבלנות. אני חייב להציל חיי אדם. שמישהו אחר ימלא את הניירת. זה טוב? זה גרוע מאוד. רופא שלא ממלא את הניירת שלו בצורה מדויקת, הוא יכול לסכן חיי אדם. האדם הזה הפך את התמונה החלומית שלו, את התמונה הדמיונית שלו, למשהו כזה החלטי, למשהו כזה חד צדדי. החיים הם לא חד צדדיים, הדמיון יכול להיות מאוד חד צדדי. הדמיון יכול להראות לך תמונה שהכל טוב ויפה, וכולם מלובשים יפה, ומה קורה בדיוק שהבגדים התלכלכו, שהבגדים... בלו וצריך בגדים חדשים, ומה קורה בכל מיני מצבים? לא, הדמיון לא יראה לך את כל הפרטים של המציאות, את כל מה שקורה בחיי יום יום, את כל השגרה, את כל החלקים של המציאות, הדמיון לא יראה לך. ומה יקרה לבחור שגם רוצה להיות רופא, אבל הוא בכלל יש לו דמיון מפותח, כמו שהיום מעודדים בתרבות המערבית, והוא תהיה לעצמו דמיון כזה, איך הוא יהיה בתור רופא, הוא ישב במשרד כזה, והוא יעשה כך, והוא יעשה כך, כל הפרטים וכל היחס וכל... והפרטים האלה בכלל לא בנויים המציאות. אולי הוא פעם ראה איזה רופא כזה. לא בטוח שהוא יגיע לזה. הוא יצטרך לעבוד הרבה שנים. יהיה לו, כמו שאמרתי, הרבה מאוד זמן שהוא יעסוק בדברים שהם לא מתאימים לחלום המפורט הזה. יכול להיות שהוא בכלל יחליט תוך זמן קצר, זה לא מה שאני חלמתי, זה לא מה שאני רוצה, אני לא רוצה להיות רופא. חבל. כל זה, אמרתי, בתור משל, לנושא של חלום בהתאמת בן או בת זוג. אם יבוא בן אדם ויגיד לי, יש לי חלום, מה החלום שלי? אני רוצה אישה טובה, אישה חכמה, עם מידות טובות, שאנחנו נהיה שותפים עד 120 כדי לבנות בית טוב לילדים שלנו. זהו, שאיפה. אם הוא מבין שבשאיפה הזאת יש המון פרטים, יש המון עבודה שגרתית, בסדר. השאיפה היא לא דבר שלילי. השאיפה יכולה לתת לו מוטיבציה, יכולה לעזור לו להתקדם. פעם מאוד התרשמתי מאחד הבחורים שהכרתי. הוא בא אלינו לברר לגבי בחורה שהציעו לו בתור שידוך, והכרנו את הבחורה, אז הוא בא לשאול שאלות. אמרתי לו, מה אתה רוצה לדעת? הוא אומר, תראה, אני עכשיו לומד בישיבה, אני בעזרת השם ממשיך גם אחרי החתונה ללמוד בישיבה, ואני יודע שיכול להיות מצב שאני בישיבה והילדים בוכים ואשתי צריכה לטפל בהם, ויכול להיות שבלילה היא הייתה עירה כי היה איזה ילד שהעיר אותה בלילה והיא עייפה. אני רוצה לדעת אם לבחורה יש כוח לעמוד בזה. שאלה טובה? שאלה טובה. ולך יש כוח לעמוד בזה? גם אתה תצטרך לקום בלילה. ותצטרך לקום בלילה, ואחר כך בבוקר לקום ולמוד עם החברותה. גם כן שאלה טובה. אלה לא חלומות. אלה בירורים רציניים, אמיתיים, לגבי הקמת תא משפחתי. לגבי הקמת בית. ובן אדם צריך לבדוק. אבל אם יש לו רק חלום ורוד בראש, רק מציאות אחת, חד גוונית, שאין בה בכלל עליות וירידות, ואין בה שגרה, ואין בה כל מיני משברים וכל מיני קשיים שצריך להתמודד איתם, אז החלום יכול לסדר, לגרום לכך שהוא לא יתחתן בכלל. הוא מחפש משהו בלתי אפשרי. הוא מחפש תחליף דמיוני לחיים האמיתיים. זה סמים. זה טלוויזיה. רבותיי, כך לא בונים. קל וחומר, אם האדם הזה משתמש בדמיון שלו לתאר לעצמו בפרטי פרטים, בדומה למה שאמרנו לגבי הרגש, הוא צריך בדיוק בחורה כזאת, שהיא תראה ככה, כן, עם שיער בצבע כזה, ובאורך כזה, ועם משקפיים, בלי משקפיים, גבוהה, נמוכה, בדיוק יודעת לצחוק על הבדיחות שלו, ובדיוק יודעת לשמח אותו כשהוא עצוב, ובדיוק יודעת לצאת איתו לטיול, ואז מתברר שהוא פוגש בחורה נהדרת, מצוינת, אבל היא לא מסוגלת לטייל. מה הוא יעשה? היה פעם בחורה שהכרתי, שהתחתן עם בחורה ממש מצוינת. רק שמתי לב, כיוון שהייתי כמה פעמים, הזמנתי את הזוג אליי, וזה, הבחורה צולעת. כן, יש לה בעיה, מגיל צעיר, משהו קרה. בחורה נהדרת. אמא טובה, אישה טובה, הכל בסדר. אבל לצאת לטייל? טוב, יוכלו לצאת אחר כך לטייל ברכב, כשתהיה להם אפשרות. אבל הוא לא יעשה את שביל ישראל, זה בטוח. רבותיי, מי שמשתמש בכוח הדמיון בצורה מוגזמת בנושא שידוכים, הוא בצרות. כן? ואת הצרות האלה הוא עושה לעצמו. לא מישהו אחר עשה. זה, כפי שאמרתי, זאת מציאות כזאת. שגם ברגש, גם בדמיון, שני הכוחות האלה עובדים משולב. בן אדם אומר, אבל אני חייב את זה, זה אני. אדוני, זה לא אתה. למה זה לא אני? כך אני מרגיש. כן, כך אתה מרגיש היום. יכול להיות שבעוד שנה אתה תרגיש אחרת. כך נדמה לך שפיתחת בדיוק את הכיוון הזה ואתה לא יכול אחרת. אולי תנסה. בדרך כלל כשמנסים מתברר מהר מאוד שאפשר אחרת. אלא אם כן, האדם מתעקש. הוא אומר, לא, זה לא מה שאני רציתי, זה לא אני. איך קרה לי פעם, הציעו למישהו שידוך ממש נפלא. הלכו ביחד, הכל טוב, הכל יפה, הכל זה. אבל זה נתקע. שאלתי, מה קרה? מה הבעיה? אני לא יכול לתאר לעצמי שאני מתחתן עם בן אדם כזה. מה? הוא בן אדם טוב, מה לא בסדר איתו? אין שום דבר לא בסדר. היה בן אדם קצת לא לפי התמונה שהציבו בהתחלה, לא לפי החלום הדמיוני שהוא דמיין בהתחלה. לא, בן אדם כזה, החברים שלי יצחקו עליי. מה החברים שלי שלך יצחקו עליך? מה, בגלל שהתחתנת עם בן אדם לא רגיל? לא לפי השגרה? לא לפי התבנית שכל החברים התחתנו? מה קרה? זהו, לא הלך. לא הצלחתי לשכנע. הייתי חבל, הפסדת. אז הדברים האלה צריך מאוד מאוד להיזהר איתם, מאוד להתרגל לזה שיש בנישואין גם שינוי, גם התרגלות, גם יציאה מהמרווח המצומצם, התבנית המצומצמת שבדיוק בניתי לעצמי עכשיו. זה כמובן אחרי שבירנו את כל השלבים הקודמים, ויש התאמה, ויש כיוון משותף, ויש הרבה דברים משותפים ודמיון בהתנהגות בין בני הזוג. אבל כפי שאמרתי, אנחנו היום מפונקים גדולים, אנחנו על השפיצים הקטנים בדיוק הזה, הבחור מרים את הידיים ועושה ככה. לא טוב לי עם זה. הזכרתי את זה שבוע שעבר. בחורה הזאת נמוכה מדי. סיפרתי לכם את הסיפור על הבחור שהתחתן עם בחורה שגבוהה ממנו? לא? זה סיפור שמצווה לפרסם, כי היהודי, הוא יהודי תלמיד חכם, הוא פרסם את זה בעצמו כשהוא התחתן. פופי חן, אני לא אגיד את השם, כי זה עניין פרטי, אבל היה מעשה בבחור מאוד רציני, למד תורה הרבה שנים, לא הצליח למצוא. לא התחתן עדיין. והיה לבחור הזה חבר טוב, ולחבר הטוב הייתה אחות, שהיה נראה לו שהיא מאוד מתאימה לבחור. אבל מה? הבחור הרווק היה נמוך מאוד, והבחורה, האחות של החבר, הייתה גבוהה מאוד. והחבר ידע, הבחור הזה לא מוכן להיפגש עם בחורה גבוהה. בעיה, מה הוא יעשה? יום אחד, נכנסה איזו שטחנית לתמונה. שהתכנית הזאת היו לה כמה שמות וזה, וקטה תקלה יוצאת מן הכלל, היא התבלבלה בשמות. זה לא היה תקלה, זה היה סייעת הדשמיה. היא הציעה את הבחורה הגבוהה לבחור הנמוך. לא שמו לב. נפגשו. נפגשו. פגישה דווקא הייתה בסדר גמור. הייתה התאמה, היה בסדר. טוב, סיכמו, ירימו טלפון אחד לשני, עובר שבוע, משהו אולי יותר משבוע, והבחורה נמצאת אצל אחיה, שגר קרוב לבחורה. והיא מספר לה, אתה יודע, נפגשתי עם החבר שלך, וסיכמנו שנרים טלפון, ועד היום הוא לא ירים אליי טלפון, ואני לא יודעת מה לעשות, אולי הוא לא רוצה, אולי הוא כן רוצה. אומר החבר, את יודעת מה? הוא נמצא בבית, אני מרים אליו טלפון עכשיו. אני יכול. הרים טלפון לחבר שלו. ואומר לו, תראה, אחותי פה, בדיוק בעיר. והיא אומרת שנדברתם, אולי תמשיכו בפגישות, אולי אתה רוצה להיפגש. אתם יודעים מה הייתה התגובה? הבחור אומר, מה, היא רוצה להמשיך להיפגש איתי? הוא היה בטוח, הוא אפילו לא העיז להגיד את זה לאחרית, שבחורה גבוהה לא תרצה אותו. לא יהיה לה נעים עם בחור נמוך. לכן הוא כל הזמן נזהר מזה. לא רוצה לפגוע. אבל הבחורה מבקשת להיפגש איתו? איזה יופי. נדע. וזה הכל ככה בגלגולים שהקדוש ברוך הוא עוזר, שהשטחנית טועה, ובדיוק הבחורה מגיעה לאחיה, והוא מרים טלפון. היא לא הייתה מרימה טלפון. המשיכו להיפגש, וברוך השם נשואים, ונישואים טובים, ונפלא. מה קרה? הייתה פה איזה טעות, איזה תמונה, קצת יותר מדי, מצומצמת, בדיוק ככה, הדבר כזה. לא היה יכול להימנע לגמרי. ברגע שהקדוש ברוך הוא עזר להם להוריד את ה... קיצוניות של התמונה. קצת לטשטש את התמונה, לא חייב להיות בדיוק ככה. התחתנו. צריך ללמוד מזה לקח. כל אלה שנפגשים, ובמיוחד אלה שנפגשים הרבה, ואומרים שהם לא מצליחים למצוא, צריכים ללמוד מהעניין הזה. טוב. אז אנחנו דיברנו על הרגש, דיברנו על הדמיון, על חלומות, על שאיפות, איך לא לקחת אותם בצורה מדי דווקאית. עכשיו יש לנו עוד נקודה שקשורה לנקודות האלה, וזה מילה לועזית, אינטואיציה. מה זאת אינטואיציה? מה זה קשור לפה? מה זה קשור לפה? מי ששואל את השאלה הזאת לא יודע מה קורה בשטח. פעם אחרי פעם בא בחור ואומר, אני נפגשתי עם בחורה רק פעם אחת, אבל האינטואיציה שלי אומרת שהיא כן מתאימה, שהיא לא מתאימה, שזאת זאת, שזה זה. יכול להיות בחור שיבוא ויגיד, אני נפגשתי עם הבחורה כבר 10 פעמים. יש לי בעיה כזאת, ובעיה כזאת, ובעיה כזאת, ובעיה כזאת, ובעיה כזאת, והרבה יותר מ10 בעיות. אז אני אומר, אז למה אתה ממשיך? כי האינטואיציה שלי אומרת שזאת מתאימה לי. מה זה האינטואיציה הזאת? טוב. אז בוא נסביר מה זה אינטואיציה. אבל מה זה אינטואיציה באמת? יש דבר כזה, יש מושג, שחזל קוראים לו תביעות עין. זה מציאות, נתאר לכם, קודם דיברנו על רופא, עוד פעם רופא. מגיע לרופא, בן אדם אומר, שמע, אני מרגיש לא טוב. מה יש לך? מתחיל להגיד, יש סימפטום כזה, סימפטום כזה, סימפטום כזה. שמע, לפי הסימפטומים, יש 3 אפשרויות שונות. אני צריך לעשות לך בדיקות מעבדה. טוב, לעשות משהו בינתיים? כן, בינתיים קח את ה... אני אתן לך תרופה, תתחיל לקחת. מה קורה פה? הרופא הזה יודע שהסימפטומים יכולים להצביע על 3 מחלות שונות. אם הוא ילך לפי הספר, עד שהוא יעשה בדיקות, הוא לא יכול לדעת מה המחלה. אבל לרופא יש ניסיון. זו ניסיון של הרבה שנים, של מאות חולים, יש דברים קטנים שאומרים לו שזאת דווקא מחלה א', לא ב' ולא ג', ועוד לפני הבדיקות. ולכן הוא כבר מתחיל לתת תרופה שמכוונת למחלה א'. זאת אינטואיציה. הוא מכריע פה על פי דברים קטנים שהם לא נכנסים להגדרות, הם לא לגמרי מוגדרים, אבל הוא פוגש את המצב עם כל הניסיון שלו מעשרות ומאות מקרים שהוא פגש. ואז הוא בודק את זה. הוא גם שלח אותו לבדיקות מעבדה. יכול להיות שכשיגיעו התוצאות של הבדיקות הוא יגיד, יופי, בדיוק כמו שאני הרגשתי, תמשיך עם התרופה, ויכול להיות שהוא יגיד, סליחה, טעיתי, תפסיק מיד עם התרופה הזאת, ואתה צריך עכשיו לבוא ולקבל מרשם לתרופה אחרת. זאת אינטואיציה. אינטואיציה היא הבנת מצב על פי נתונים לא מלאים מתוך ניסיון שמצביע לכיוון מסוים. קודם כל, שנית, אינטואיציה היא לא ודאית. היא צריכה בדיקה. כל אינטואיציה צריכה בדיקה. זאת אינטואיציה אמיתית. מותר להשתמש בזה, כל רופא חייב להשתמש בזה, הרבה אנשי מקצוע אחרים גם חייבים להשתמש בזה. אתה לא יכול תמיד על הרגע לעשות בדיקות, או לחכות עד שאתה עושה את הבדיקות. הרבה פעמים לא כדאי לחכות. אנשים משתמשים באינטואיציה בצורה כזאת, זה מוצדק, זה חיובי, זה טוב, בתנאי שהם יודעים שזה דבר מסופק. זה לא דבר ודאי. עכשיו, הדבר הזה נכון לגבי כל תחומי החיים. מתי זה לא עובד? שאין ניסיון לדוגמה. בא תלמיד ואומר לי, אני צריך עכשיו לבחור מקצוע. יש לי אינטואיציה שמקצוע א' מתאים לי. צודק? מה פתאום? יש לו ניסיון? כלום. הוא לא עבד, לא במקצוע הזה, לא במקצוע אחר. הוא לא, אפילו לא בדק לעומק מה, בדרך כלל, לצערנו, הוא לא בדק לעומק מה המקצוע הזה כולל, מה הוא מחייב. מה הוא מתכוון באינטואיציה? הוא מתכוון שהרגש שלו כרגע, או הדמיון שלו כרגע, נוטה לכיוון של מקצוע א'. לא כדאי שיחליט בלי בדיקה. גם אם זאת הייתה אינטואיציה אמיתית, מבוססת על ניסיון, לא כדאי שיבדוק, שיחליט בלי בדיקה. כי הרי הרופא בודק, הוא יכול להחליף את התרופה מיד. ירים טלפון לחולה, תפסיק את התרופה שנתתי לך. הבן אדם נרשם לאוניברסיטה, התחיל לימודים של 3 שנים, עקרונית אפשר להחליף, אבל זה קשה מאוד. ואיך הוא בדק? הוא בכלל בדק? מה הוא בדק? הלך והתנסה במקצוע? אני באמת ממליץ הרבה פעמים לתלמידים, אם יכולים למצוא דרך להתנסות במקצוע שאתה רוצה לעבוד בו. יש, בהרבה מקצועות יש דברים כאלה. יש אפשרויות כאלה. יותר גרוע מזה, בא בן אדם ואומר לי, אני צריך עכשיו להחליט החלטה בחיים. האינטואיציה שלי אומרת להחליט א' ולא ב'. מה זה בכלל אומר? לא ניסית, לא בדקת, אין לך ניסיון, יש לך עליה, אתה מכיר את עצמך. האינטואיציה הזאת היא רגש בלבד. כותב הרב קוק זצ"ל, אנשים בטוחים שהדרך הכי אמיתית, הכי נכונה להחליט על דברים בחיים, זה על פי מין הרגשה פנימית כזאת. היום קוראים לזה אינטואיציה. האמת מוכיחה שזאת הדרך הכי גרועה להחליט על דבר בחיים. איך זה? איך האמת מוכיחים את זה במציאות? פשוט מאוד. רוב האנשים מחליטים על פי אינטואיציה כזאת, ורוב האנשים אחר כך מסכנים. עובדה. שאלו בן אדם, תלכו, תגידו, אתה החלטת כל מיני החלטות בחיים. תחשוב על ההחלטות, תחשוב על פי מה החלטת, ותחשוב באיזו מידה היית מרוצה וחשבת אחר כך שהתוצאות היו טובות. תשאלו מספיק אנשים, תגלו שברוב המקרים בן אדם אומר, שמה, אני חשבתי כך, אבל אחר כך התברר לי שטעיתי. הרגשתי כך, אבל אחר כך נכנסתי לכזאת בעיה, לכזה מצב מסובך. בכלל לא ציפיתי לזה. לא ידעתי למה אני נכנס. לכן, במציאות החיים הכללית, מה שאנשים טוענים היום שהם סומכים על אינטואיציה, א', זה לא אינטואיציה אמיתית, וב', זה מסוכן מאוד. כן. ראש המשוני הוא כמעט הפוך מאינטואיציה, אבל השאלה היא למה אתה משתמש בו. אני נכנס למקום, הרושם הראשוני שלי הוא בלגן. יכול להיות שאחר כך אני אשב, אבדוק, יתברר לי שהמקום מנוהל נפלא, ובדיוק הגעתי ברגע שמישהו שם שם, הביא שם משלוח ויש שם ערימות ערימות, חצי שעה אחרי זה הכל היה מסודר מחדש. רושם ראשוני הוא דבר מאוד מאוד מוגבל. בסדר, אני רוצה גם רושם ראשוני. לא מזיק. אבל תגביל אותו. הרושם הראשוני שלי מבן אדם זה שהבן אדם הזה הוא על הפנים. יכול להיות שאחר כך אני אבדוק, אני אשב איתו, איזה בן אדם נפלא. רושם ראשוני אין עניין של ניסיון. רושם ראשוני הוא בדיוק זה, הוא רושם חיצוני, שטחי, ראשוני. זה הכל. אל תסמוך על זה לשום דבר. בגלל זה בדיוק מה שהוא בא להביע. הוא מוגבל.
אבל הרב, הוא רואה לגבי רושם ראשוני, שהוא דבר מאוד נצבע בנפש, והוא קשה מאוד לשינוי, הוא רושם ראשוני.
אתה אומר דבר הפוך. אתה אומר שאנשים מושפעים מהרושם הראשוני, וקשה להם אחר כך לשנות את זה. נכון? וזו אחת החולשות הגדולות של הטבע האנושי. ואדם שנכנס, טוב שהזכרת את זה, אדם שנכנס לשידוכים ולא נזהר שלא להיות מושפע מהרושם הראשוני, יכול לאבד את השידוכים הכי טובים. אני פגשתי גם את זה כמה פעמים. בן אדם בא ואומר, אני הציעו לי בחורה, וכבר משהו לא מצא חן בעיניי בסגנון של המציע. אחר כך הוא הלך ופגש אותה, פעם אחת, זהו, לא מתאים לי. אני הולך ומברר, וזה לפעמים קורה, חוזרים עם אותה הצעה אחרי שנה. למה? כי באמת ההצעה מאוד מתאימה לו. אבל הוא הלך שבי אחרי הרושם הראשוני. או דוגמה אחרת, הבחור לא הפסיק אחרי פעם ראשונה. הוא ממשיך וממשיך וממשיך, והוא לא מצליח להיפטר מהרושם הראשוני, כי הוא נתן לזה להשפיע עליו. הוא לא מצליח להיפתח כלפי הבחורה. הוא אומר לי, הכל טוב ובסדר, אבל אני לא מצליח. רושם ראשוני מבחינה זאת הוא דבר מאוד מסוכן.
הוא מאוד חזק, יענק.
לא אם בן אדם מראש אומר לעצמו שהוא לא יהיה מושפע מזה. אם אתה לא יודע שהרושם החיצוני של בן אדם הוא מטעה, אז אתה לא יודע להתייחס לא רק לנושא של הנישואין, אתה לא יודע איך להתייחס בכלל לבני אדם. תשמע, אני אספר לך סיפור. אני כשהגעתי למקום, לישיבה התיכונית שלמדתי בה, נכנסתי שם לבית המדרש, ואני רואה שם בן אדם מבוגר, נראה ככה, בגדים לא הכי יפים, לא הכי מסודרים, הוא נראה בכלל טיפוס כזה, לא יודע מה להגיד לגביו, לא מוצלח. טוב, לא יודע מי זה, מה הוא עושה בבית המדרש פה. לא סיפור לי עליו אף פעם. בינתיים אני יושב ולומד. במשך הלימוד אני רואה שאנשים ניגשים לאדם הזה ושואלים אותו שאלות. שאלתי מי? מה? מתברר שלישיבה התיכונית הייתה זכות גדולה שאחד מהרבנים הכי גדולים, הצדיקים הכי גדולים בדור שלנו, הסכים שהוא יבוא וישב עם התיכוניסטים האלה שבקושי יודעים ללמוד, הוא יבוא וישב בבית המדרש ויוכלו לשאול אותו שאלות. האדם היה רב גדול מאוד, ידע המון, היה צדיק גדול מאוד, ולפעמים יש צדיקים כאלה שמתוך שכל כך חשוב להם מה שקורה בפנים, יש הרבה צדיקים שגם מקפידים בלבוש החיצוני, אבל יש גם צדיקים כאלה שהלבוש החיצוני לא חשוב אצלם והם מזלזלים בו. והוא היה אחד כזה. אחרי שידעתי מי יש לי עסק, אז ברוך השם הצלחתי להתגבר על הרושם הראשוני, ולהבין שיש לי זכות פה לפגוש את אחד מגדולי הדור. קראו לו, לא יודע כמה מכם שמעתם עליו, קראו לו רב פריימן, זה צל. היה מאוד ידוע בירושלים, היו הרבה תלמידים שזכו ללמוד אצלו, גם להכיר אותו, גם בגיל תיכון, גם בגילאים יותר מבוגרים. היה צדיק מיוחד. אבל הדבר הזה נכון לגבי כל בחור שאתה תפגוש פה במכון מאיר, או ברחוב, או בכל מקום. אם אתה תיתן לרושם הראשוני להשפיע עליך, אז אתה יכול להפסיד את הקשרים עם האנשים הכי טובים. אתה יכול גם לא להבין בן אדם פשוט. הוא נראה לך משונה. כן, הוא נראה משונה, כי אני יודע מה, לפני כמה שנים הוא חטף מכה. או בגלל שבדיוק פגשת אותו בזמן לא טוב. או בגלל 1001 סיבות. אסור לתת לרושם הראשוני להשפיע. קל וחומר, כשאנחנו מדברים על נושא של מציאת האישה, רק עם אישה אחת אנחנו מתחתנים בעזרת השם. אנחנו צריכים למצוא את האישה האחת הזאת מתוך הרבה. זה לא תמיד קל. אם אנחנו נוותר על הזדמנות טובה, כי הרושם הראשוני השפיע עלינו באופן שלילי, יכול להיות שאנחנו מסבכים את עצמנו בהרבה מאוד סבל, בהרבה מאוד קשיים. אסור לתת לרושם הראשוני להשפיע בצורה כזאת. ותודה שעליתם את הנושא. בסדר?
כן, אבל אני יכול להגיד גם
מדומה,
תמיד אומרים,
במשפחה
שלנו, לגבי הרושם הראשוני,
עכשיו אתה נכנסת לנושא מאוד מסובך. אני אענה לך במשפט אחד. זה שהיום אנשים הולכים ברעיונות עבודה אחרי הרושם הראשוני, זה אחד הקלקולים הגדולים ביותר בחברה שלנו. קלקולים. בגלל שבמקום לבדוק אם בן אדם יהיה עובד רציני, במקום לבדוק אותו לעומק, הולכים אחרי השאלה איך הוא מציג את עצמו, אז כל העבודה נראית כך. בעבודה, במקום לעשות עבודה, עושים הצגות. ומי שמנתח את זה לעומק, יכול לראות שזאת מחלה חברתית שגורמת לנו לבעיות, היא גורמת לנו לבעיות כלכליות, היא גורמת לנו לבעיות בפיתוח היכולת התעשייתית, היא גורמת לנו לבעיות ביחסי עבודה, ולבזבוז המון כסף. זאת מחלה מהמחלות החמורות ביותר שקיימות. אנשים רגילים ללכת לפי הרושם החיצוני. למה אתה קונה מוצר? כי העטיפה יפה. כי הפרסומת משכנעת. הפרסומת בכלל לא מדברת על השאלה אם המוצר הוא טוב או לא. היא מביאה לך איזה בן אדם יפהפה, ועוד יותר גרוע מזה, איזה בחורה יפהפייה, כן? זה שיגיד לך כמה אוהב את המוצר, מה זה אומר? כלום. אז זה לא אמיתי. זה לא אמיתי, זה לא רציני, זה לא בדיקה לעומק. עכשיו, אם אין לך ברירה, אתה הולך לחפש עבודה, בוודאי, תעשה לפחות, תתלבש יפה, תקפט, כן, תעשה לפחות על הבן אדם שמחפש בצורה לא אמיתית, תעשה לו רושם יפה. אז תקבל את העבודה. אבל תבין שכל העניין הזה הוא הצגה חיצונית, לא בריאה, לא אמיתית, ומקלקלת לנו מבחינה חברתית. אני אשמע את השאלות, רק שאני לא, שנספיק גם לסיים את הנקודה הקודמת. כן.
אם אני צריך לעשות את ההחלטה, למשל, קנייה של איזה מוצר,
כן.
אני יודע הכל, כל הנתונים, כל מה שמחים לי, אז זה לא כל כך החלטה, כי מובן מאליו שזה הכי טוב ומתאים.
כן.
ואם לא אני הבנתי. לא יודע כלום, זה ניחוש בעלמה.
נכון.
אז כל החלטה בפועל כולל אינטואיציה.
לא, 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 בכלל לא. אם אתה רוצה, רק רגע, סליחה, סליחה, סליחה. אתה רוצה לקנות משהו. אתה רוצה לקנות את המוצר הכי טוב, או שאתה רוצה לקנות מוצר פחות טוב בגלל שהצליחו לעורר לך את הרגשות לגביו. נכון, אם יש לך את כל הנתונים, ואין ספק שמתוך 10 מוצרים, מוצר חטא הוא הכי טוב, הכי מתאים לך והכי זול. מה אתה אומר? אין החלטה? אבל זה בדיוק מה שנקרא החלטה. אתה עכשיו בדקת את הדבר בצורה אמיתית. הפרסומת לא תיתן לך את זה, תצטרך לעבוד קשה כדי לגלות. היום תצטרך לעבוד קשה מאוד כדי לגלות את הנתונים האמיתיים. זאת החלטה אמיתית. ככה מחליטים. אם אתה תחליט, לא כך, אני לא קונה את חטא. למה? יש לי אינטואיציה שהיא יותר מתאים לי. אתה עושה שטות, תסלח לי. אדם שפועל לפי הרגש בניגוד להחלטה השכלית, להבנה השכלית, זה לא אמיתי, זה לא טוב, זה גם לא נכון מבחינה תורנית. יש לי לזה מקורות רבים מאוד, אבל לא נספיק היום את הדבר הזה. עכשיו, כשאדם בא להחליט על נישואין, הוא חייב גם את הרגש. זה אנחנו מציינים כל הזמן. אבל שלא יבוא ויגיד לי, האינטואיציה שלי אומרת. יש לך ניסיון? כמה פעמים כבר התחתנת? מה, כן? לצערנו, יש אנשים שכבר התחתנו פעם אחת, והם באים להתחתן פעם שנייה. אבל גם זה לא ניסיון שיש לו עשרות מקרים שהוא יכול להשוות אליה. אין אינטואיציה במצב כזה. אם אתה אומר, יש לי אינטואיציה שהבחורה הזאת מתאימה לי, אז תבין מה אתה אומר. אתה אומר, מבחינה רגשית, אני נמשך לבחורה הזאת. זאת נקודה חיובית. אנחנו רוצים שהרגש יהיה טוב. אבל אל תעמיד את הנקודה הזאת מעל לכל הבדיקה שאמרנו שאתה צריך לבדוק בצורה מסודרת, רצינית, ואז תצרף לזה את הרגש ותגיד, אם הכל בסדר, וגם הרגש שאני מרגיש כך, אז מצוין, נפלא, תתחתן איתה. אבל אם אתה בא ובודק וכל מיני נתונים הם לא טובים ולא נכונים, אל תגיד, האינטואיציה שלי אומרת שככה. כי הרגש, לא אינטואיציה, זה רגש. ודיברנו על זה בשיעור הקודם. הרגש יכול להימשך על ידי דברים חיצוניים, על פי מראה, על מצב רוח, על בגלל זה שהיא בדיוק בחברה מסוימת או בסיטואציה מסוימת, היא מתנהגת בצורה מאוד יפה, מאוד נעימה, מאוד נחמדה. אלה נקודות חיוביות, אבל זה לא סיבה להכריע את כל הנקודות השליליות. לא זה מה שיקבע לך בחיי הנישואין. אין אינטואיציה במובן הזה. יש הרגשה. רגש עמוק אחרי שבן אדם בירר את הדברים, הוא מגיע למצב שאומר, אני עם הבחורה הזאת רוצה לחיות ולהיות שותף שלה עד 120. זה דבר אמיתי. כשזה בנוי על בדיקת הנתונים. כן, מה רצית לשאול?
שאלה שרציתי לשאול שבוע שעבר, לא שאלתי, אני יותר על החלק הראשון של הפגישות, שמגיעים לדבר על ילדים, כמה רוצים. אם נגיד, בחור חושב על 4-5 ילדים, והיא חושבת על 6-7-7-8 עכשיו. אתה אומר, כאילו, אישה היא לא באמת קלטה כמה...
גם אתה לא יודע באמת כמה. תשמע, יש פה, אתה שואל שאלה מעניינת, לא, היא דוגמה, אני לא מתנגד להעלה הדוגמאות. בוא ניקח את הדוגמה הזאת. אתה אומר, מדברים על כמה ילדים יוצאים. יש בזה נקודה מאוד עקרונית. ולכן זה שייך באמת לחלק השני שאמרתי, אחרי המטרות הכלליות, יש עניין של סגנון. שאלה של משפחה גדולה או משפחה קטנה, זאת שאלה של התייחסות עקרונית לחיים. מה המטרה שלנו בחיים? האם אני בא ואומר, שמה, אני צריך חיים נוחים, כל ילד צריך חדר, כל ילד צריך שיהיה לי זמן, שעה ולא להשכיב אותו לישון. זה נכון, זה מתאים לתרבויות מסוימות מסביבנו, זה לא מתאים מבחינה תורנית. יש פעם, ראיתי רעיון עם חסיד חבד, לא יודע מי הוא היה, רק אמר, אצלנו יש ביטוי, כשהיער צפוף, העצים גדלים ישר. כשיש הרבה ילדים, הם גדלים יותר טוב. כמובן, צריך שהורים יטפלו בהם, צריך שהורים ייתנו תשומת לב. לא צריך שעה בשביל כל ילד, צריך שכל ילד, כשהוא צריך, יקבל את תשומת הלב. ואז זה נפלא שיש הרבה ילדים. אם בא בן אדם ואומר, באופן עקרוני לא, אני לא רוצה הרבה ילדים. אני שם את הגבול בשניים, שלושה, מישהו אחר שם את הגבול בארבעה. זאת גישה מסוימת לחיים. אני לא תומך בגישה הזאת, אבל הגישה הזאת אומרת משהו, וצריך להבין מי עומד מולו. אם אדם אחד אומר, הגישה שלי היא לעצור במקום מסוים, והשני אומר, לא, לא צריך לעצור. כמה שיש כוח, אז יהיו יותר ילדים. אז יש פה הבדל בגישה, וצריך או למצוא את השותפות, את הנקודה המשותפת, להגיע לסיכום, או שיש פה בעיה שאחר כך יכול לגרום להרבה מאוד בעיות. אין עניין לפני הנישואין לבוא ולהגיד, אני מתכנן בדיוק מספר כזה וכזה של ילדים. אם תגיד שניים, אולי זה אפשרי. שניים, שלושה, כי למה? עושים דבר שמבחינה תורנית אסור לעשות. עוצרים. מפסיקים, כן? וזה לא נכון מבחינה תורנית. זה דבר שהוא בעייתי מאוד גם מבחינה הלכתית, ועוד יותר בעייתי מבחינת ההדרכה התורנית. אבל אם בן אדם אומר, תראו, אני רוצה הרבה ילדים. אבל כמובן, זה תלוי במצב. כן? זה תלוי ביכולת של האישה, זה תלוי ביכולת של הגוף. אישה היא לא מוכנה להולדת ילדים. כשיש רצון ויש כוח, אז יש ילדים. ובאמת, משפחות מאושרות, גם אם, אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל ברוך השם יש משפחות מאושרות עם סדר גודל של 15 ילדים. זה דבר נפלא. ויש משפחות מאושרות שלא לא הגיעו למספר כזה של ילדים. יש להם 6 ילדים, 7 ילדים. ויש משפחות שהקדוש ברוך הוא הטיל עליהם קושי. יש להם ילד, 2, 3, לא בגלל שהם עצרו. אלא מסיבות רפואיות, מסיבות של קשיים, והם יהיו מאושרים, והם מאושרים באמת, ברוך השם, עם המספר הזה של ילדים. אבל לבוא ולהגיד שאני אעצור, שוב, זאת גישה עקרונית שהיא בעייתית. כל פנים, כדאי שהזוג יעשה, יהיה מתואם ביניהם בנושא הזה. בסדר, אז זה לגבי השאלה הזאת. לגבי מה שאמרנו, אני סיכמתי קודם, אני רק אחזור על זה בקיצור, רבותיי, תיזהבו, אל תנסו להכניס את הביטוי הזה של אינטואיציה להחלטה. תכירו בזה שאתם צריכים לעשות בירור אמיתי, להבין מי אתה ומי היא, ואחרי זה לצרף את עניין הרגש, שהוא מאוד חשוב, לא לחפות על הרגש בביטויים של אינטואיציה. אין לכם רוח הקודש, אין לכם איזה משהו מיסטי שאומר לכם מן השמיים עם מי להתחתן. זאת עבודה שצריך לעשות, עבודה שכלית שמצורפת לזה אחר כך, הצד הרגשי, שבאמת בא ואומר, הנה, לא רק שהבחורה הזאת מתאימה לי, אלא נעים לי איתה, טוב לי איתה, אני רוצה להתחתן איתה. ואז אם בצירוף של שני הדברים האלה ביחד, בעזרת השם, בונים בית טוב ומתגברים על כל הקשיים שיש בהמשך, בשמחה ובאהבה, עד 120. Really?